So we have Benny Blanchard with us again, and we're going to offer him a mandala and come up with proper motivation for this, which is really to save all beings, and a sense of gratitude for what he is receiving from you. And with this, we're going to make an offer.
Okay, so we're covering how to interact with your Lama.
אז אני רוצה שנדבר על הוושב הזה, הוא התייחסות עם הלמה. איך מתבצע המגע עם המורה.
And it's a very important topic because your relationship with your teacher is, when they teach Lam Rim, it's the first thing they teach, and it's the most basic and it's crucial. It's a little bit difficult to teach it because it seems to be self-serving, but it's also extremely important for the student to understand.
אז זה נושא מאוד מאוד חשוב, וכשמלמדים את הלם רים, שזה הדרך המדורגת להערה, זה הנושא הראשון והפותח שבלם רים. וזה נושא שקשה ללמד אותו, כי כשאדם מלמד אותו, זה נשמע כאילו זה משהו אינטרסנטי בו כשרצו אותי וכך הלאה. אבל למעשה זה נושא מאוד חשוב עבור התלמיד ודרכו של התלמיד כדי להצליח בדרך, ולכן חשוב ללמד.
And if you understand how with karma and emptiness you're creating your own world.
ואם אתם מבינים איך בגלל המשחק של קרמה וריקות, איך אתם יוצרים את עולמכם.
Then you can see how by seeing your lama as an enlightened being, it gives you the potential to see yourself that way.
אז אתם מבינים שכשאתם רואים בלמה שלכם ישות מוארת, זה הדבר שנותן לכם את הפוטנציאל להיות ישות מוארת.
Because if you can see one person that way, then it means that it's possible, that somebody can do it. And if they can do it, then you can do it.
אם אתם מצליחים לראות אדם אחד ככזה, כמואר, אז זה נותן לכם הוכחת קיום, זה אומר שזה אפשרי. ואם יש אדם אחד שצריך לעשות את זה, אז גם אתם יכולים לעשות את זה.
So, actually, anybody could be your lama. If your view is pure enough, anybody could be your lama, and it would work.
אז אם למישהו יש ראייה מאוד טהורה, טהורה לגמרי, כל אחד יכול להיות למה שלו, וזה יעבוד.
But that takes a very, very pure mind.
אבל זה דורש שתהיה תודעה מאוד מאוד טהורה.
And so for people who are just starting, most of us, they have a list of qualifications that you have to look for when you're looking for a teacher.
ולכן עבור אנשים שהם אנשים מתחילים כמונו, אז המורים נותנים לנו הרשימה של איכויות שאנחנו אמורים לחפש אצל המורים.
And so we're going through this text by Pabongka Rinpoche.
ואנחנו עוברים על טקסט של Pabongka Rinpoche.
And I'm just trying to cover the same things that he covered in the text.
ואני אחפה את אותם הדברים שהוא מדבר עליהם בטקסט שלו.
So first thing he said was that when you're looking for a teacher, you should find somebody who can teach you the entire path.
והדבר הראשון שהוא אומר, זה כשאנחנו מחפשים מורה, אנחנו צריכים למצוא מורה שמסוגל ללמד אותנו את כל הדרך.
So that means starting up from the very beginning all the way up to enlightenment.
זאת אומרת, החל מההתחלה, התחלה ועד להערה עצמה.
So, if you're thinking about wanting to get enlightened in one lifetime, then you have to use tantra. So this teacher that you're looking for, ideally, would be able to teach you sutra, which is the shared paths, and tantra as well.
אז כדי להגיע להערה במהלך חיים אחד, צריכים לתרגל טנטרה. אז באופן אידיאלי, אתם אמורים לחפש אתכם מורה שמסוגל ללמד אתכם גם את הסוטרה, בהקשר הזה סוטרה הכוונה לדרך שהיא גלויה, שהיא משותפת, שהיא פתוחה, וגם את הדרך הסודית של הטנטרה.
So he said that it's also very important before you start to take teachings from somebody that you learn what their qualifications are.
ואומר פבונקה רינפוצ'ה, לפני שאתם מתחילים ללמוד בעצם עם מישהו, חשוב שתתבוננו באיכויות שלהם, שתלמדו מה האיכויות האלה הספציפיות.
And he also said that if you are teaching or if you are thinking about teaching, then it's good to look at this list of qualifications and see if you are also qualified. And if you're not, then you should create these qualities in yourself.
ואם אתם מלמדים או שאתם מתכוונים בעתיד ללמד, חשוב שתסתכלו על עצמכם לאור הרשימה של האיכויות האלה ותראו אם יש לכם אותם, ואם לא תתחילו לעבוד על הפיתוח שלהם.
Then he said that the qualifications for a teacher, they depend on what they want to teach. So for instance, he said if there's an abbot, for instance, then in order to perform the function of an abbot, then you have to know how to do certain rituals and perform ordinations and things like that. And so if that's the kind of teacher you want, then you have to look for someone who has those qualities.
והרשימה של האיכויות שאנחנו אמורים לחפש תלויה בסוג הלימוד שאנחנו מחפשים, או אם אנחנו אמורים, כי אני אומר שאנחנו מסתכלים לתת. אז לדוגמה, אם אנחנו חושבים על עצמנו בעתיד להיות ראש מנזר, בדוגמה שלו, שנותן מדרים לאנשים ומנהל תקסים למיניהם, אנחנו צריכים לרכוש את המיומנויות שקשורים לדברים האלה.
But in this case, what we're talking about is Lam Rim, or the path to enlightenment. And so there are certain qualifications, and those are what we're going to go over.
אבל אנחנו עכשיו דנים במה שאנחנו קוראים Lam Rim, שפירושו הדרך המדורגת להערה, או שלבים בדרך להערה. ופה מדובר על מערכת מסוימת של איכויות ועל אלו נדבר.
So he was using as a text the Sutra Alankara.
The text he was using was the Sutra Alankara, the Atharva Sutra.
And that gives 10 qualities. So it says, rely on a friend who is subdued, calm, and quiet.
אז כתוב שם שיש להסתמך על ידיד, ידיד זה כינוי למורה. להסתמך על ידיד שהוא מרוצן ושהוא רגוע ושקט.
Those are the first three qualifications.
אז אלה שלושת האיכויות הראשונות.
So you may have heard of the three higher trainings.
אולי שמעתם על שלושת האימונים הנעלים.
So that's what this refers to.
ולהתייחס לשלושה האלה.
Subdued means that they're keeping perfect morality. In other words, it means that they've tamed their mind. Were you explaining tamed?
Yeah, because different words are used.
Then the second one is calm. Sometimes it's translated as peaceful. That refers to shine or concentration. Then the next one is called quiet. This has also been translated as very peaceful. And what that refers to as the wisdom that you get when your mind is very peaceful, it's called calm abiding sometimes, but it basically the wisdom that you get from meditation. So then the verse goes on, has more virtue, is energetic, learned in scripture.
Yes, of בהמשך הרשימה, שיש להם חסד רב, יש להם אנרגיה, והם מלומדים בכתבים.
Realized freshness.
שהם ראו ריקות.
Endowed with eloquence.
יש להם יכולת הבאה.
Has a compassionate nature.
בעלי חמלה.
And ignores weariness.
והם לא מתעייפים.
That's one translation. That was the Art Engel's translation. The way Geshe Michael translates is a little bit different. It means the same thing. So he said the number four is that the teacher has qualities that are exceeding the student. So that means basically, you have to find somebody who knows something more than you do. Then, exceeding effort, he said, next one. And that means they take joy in helping the students. Then the next one is rich in scripture. That means basically that they've studied the sacred books and they understand them. In effect, what it means traditionally is that you would have memorized the scriptures and debated. But we don't do that now. Usually, I mean, it's good. It's very good if you can memorize the scriptures. If you can memorize them, then they're in your heart and they pop up at the oddest moments. But it seems like it's hard for people in literate cultures to actually memorize.
אז בתרבויות שבהן אנשים קוראים וכותבים, זה נראה שיותר קשה להם להקדיש זמן לשינון.
This is not what Pabong Rinpoche said, but I think it's interesting that I read recently that it keeps your mind from, you know, like it prevents Alzheimer's if you can memorize.
Yes.
So it's worth it, you know, it's worth trying.
Learn new languages.
Yeah, new languages. But then more recently I read also memorizing. So memorizing scripture, it can keep you from getting Alzheimer's as well.
אז השינוי של דברי הקודש מונע אלצהיימר ודמנציה וככה הלאה.
So number 7 is a deep realization of suchness.
אז מספר 7 זה הבנה עמוקה של ריקות.
Suchness is a word for emptiness, but it has a little different. I'm not sure
how to call it. מתרגמים כמו שצורף ויהיה כך. זאת אומרת שמבינים את הכך. אבל הכוונה היא לריקות.
It sort of has the flavor of the way things really are. Yeah?
המשמעות, השימוש במילה כך, זה כאילו האופן שבו הדברים באמת.
And so what that one means is that ideally you have a teacher who has actually had direct perception of emptiness.
אז באופן אידיאלי, המורה שלכם היה לו תפיסה ישירה של ריקות.
Or if not, then they've studied very well and they understand emptiness and they can apply it.
אם לא, אז הם למדו היטב ריקות ומבינים אותה היטב ומסוגלים ליישם אותה.
And then the next one is that they're a master teacher.
התכונה הבאה זה שהם מצטיינים בהוראה.
That means they understand the capacity of the student and they teach to the student's capacity.
במשמעות של זה, זה שהם מבינים איפה התלמיד נמצא ומלמדים לפי הרמה של התלמיד.
So they don't teach too little bit, they don't teach too much.
הם לא מלמדים מעט מדי ולא יותר מדי.
Also they know the proper order to teach.
וגם יודעים את הסדר הנכון ללמד את הסדר.
And then number 9 is that they're the image of love. And that means that they teach because they want to help their students and they don't have any other reason for teaching. And then the last one is that they're beyond becoming discouraged.
ומספר 10 זה שהם לעולם לא מרפים ידיים, הם לא מבטלים את
זה. So then he says, that's all very well, but it's difficult to find somebody with all those qualities.
הם אומרים, אוקיי, כל זה טוב ויפה, אבל קשה למצוא מישהו עם כל העשר האלה.
So then he says, but try to get somebody who has at least 5 of these qualities.
ככה נסו למצוא מישהו שיש להם לפחות 5 מהתכונות.
And that would be the first 3,
the שלושה הראשונות,
which are subdued, calm, quiet. And that they should also have a compassionate nature.
ושיהיה להם התייחסות חומלת.
And realization of suchness.
ושיהיה להם הבנה של הכך.
And then he said that even if a teacher has those 5 and nothing else, then that teacher can benefit you.
ואפילו אם למורה יש רק 5 האלה, אתם יכולים להביא לכם ברכה מרובה.
And he says, one of his own teachers, he didn't have any extensive study of the Dharma subject, and he didn't have the ability to endure its weariness, and he didn't often express his gratitude for anything.
אז אחד המורים שלו, שלא למד יותר מדי, ושלא היה לו את היכולת שלא להתעייף, וגם לא היה מודה לאף אחד על שום דבר.
But then he said he did have these 5 qualities, and so everybody who was in his presence benefited from that.
אבל היו לו את החמש ברשימה המצומצמת, וכל מי שהיה בסביבתו בורח על ידי זה.
And I was thinking of one of my teachers who's like that. He goes on to say that this teacher was also not eloquent, and then when he was teaching, people would say, I don't even understand what he said, but just to be in his presence, because of his qualities, it was beneficial to the students. And I was thinking, I have a teacher like that, that nobody can ever understand what he's saying. But he's always praying for everyone, and the kindness is so strong that just to be around him is very, very inspiring.
זה אלביארה. אני אומרת שבהמשך הוא אומר גם שאותו אדם שמדבר עליו גם לא היה מסוגל להתבטא באופן ברור ואף אחד לא הבין את מה שהוא היה מלמד. באמת גם לה היה מורה כזה שלא מסוגל לבטא ברור את הלימודים וקשה להבין אותו, אבל יש לו כזאת חמלה גדולה ותמיד הוא מתפלל בשביל כולם שכל אחד שנמצא על ידו מתברך.
And then he says, well, these are degenerate times, so even if you can't find a teacher like that, then there's a shorter list even of qualities to look for.
אבל אלה זמנים מנוונים, הדור שלנו פחת. אז קשה מאוד למצוא אפילו מישהו כזה, אז יש רשימה עוד יותר קצרה של דברים לחפש אצל מורה.
And that is, they should have more virtues than they have faults.
ואחד זה שיש להם יותר מעלות מאשר חסכונות.
And they should be thinking more about future lives than this life.
הם צריכים להיות ממוקדים יותר בחיים הבאים מאשר בחיים האלה.
And they should be more concerned about other people than themselves.
ולדאוג יותר לזולת מאשר לעצמם.
If you think about it, that's not easy. Really, it's hard to find somebody who even has those qualities.
ואם תחשבו על זה, קשה למצוא מישהו אפילו עם רק השלוש האלה.
But then you have to think, all of these qualities that I see in my teacher are coming from me.
אבל הדבר הבא לחשוב זה שכל מה שאתם רואים במורה, כל היכולות שאתם רואים במורה, בעצם באים מכם.
So when you're choosing a teacher, just keep that in mind, because you might disqualify everybody if you're judging too harshly.
אז כשאתם הולכים ומחפשים לעצמכם מורה, אם אתם בררנים מדי ושופטניים מדי, אתם עלולים לפסול כל אדם.
But then he says, on the other hand, there was this student of Lord Buddha who had a previous teacher who told him that he would get enlightened if he killed 1,000 people. And you don't want a teacher like that either.
אז יש תלמיד אחד של הבודה שהיה לו מורה קודם לפני הבודה, והמורה ההוא אמר לו שהוא יגיע להערה אם הוא יהרוג 1,000 אנשים. אז כזה מורה אתם גם לא רוצים.
So once you find a teacher that suits your needs, then you have to start thinking about yourself and that you need to have certain qualities as a student.
אז לאחר שמצאתם מורה שעונה על הצרכים שלכם, עכשיו אתם צריכים להפנות את התשומת לב אליכם ולבדוק שלכם יהיו התכונות שדורשות את התלמיד.
And so he gives 5 qualities that you need to cultivate as a student.
אז כעת יש רשימה של 5 איכויות שיש לטפח כתלמיד.
The first is that you should be impartial and non-biased.
אז התכונה הראשונה שאתם צריכים להיות ללא משוא פנים.
That just means you're supposed to be open-minded and willing to hear other people's views.
הפירוש שאתם צריכים להיות עם ראש פתוח ולהיות מוכנים לשמוע מה שאחרים אומרים.
Because if you don't allow yourself to consider the teachings, then you're not going to sink into your heart.
כי אם אתם לא מאפשרים לעצמכם להקשיב ללימוד, אז בוודאי הוא לא ישקע בלבכם.
And then he says that the student should be intelligent. That means they should be able to tell right from wrong. When Geshe Michael taught this, he said that there's a kind of a capacity of spiritual intelligence that's different from scholastic intelligence.
וכשגשר מייקל מלמד את זה, הוא מדבר על האינטליגנציה במונחים רוחניים, אינטליגנציה רוחנית, וזה לא אותו דבר כמו אינטליגנציה של השכלה.
And spiritual intelligence comes from your own goodness.
והאינטליגנציה הרוחנית באה מהחסד שלכם.
It means that because of your own goodness, that your mind is open to the teachings and that you'll understand them.
היכולת הזאת להיפתח ללימוד ולהבין את הלימוד היא תוצאה של החסד שלכם.
And one of the ways that we actually do this is before we teach, before we study, we do the mandala offering and we pray.
ואחת הדרכים שאנחנו מציגים את החסד זה שלפני שאנחנו מקבלים את הלימוד, אנחנו עושים את המנחה של המנדלה ונותנים תפילה.
The mandala offering is a good way to create a lot of merit very quickly.
ככה שמתן המנחה והצהרת התודה וכך הלאה זו דרך מאוד טובה לצבור הרבה חסד מהר.
So by making offerings to holy beings and by praying for your own mind to be open and by praying for other people, which we do before we study or before we teach, then that increases our spiritual capacity.
אז אם אנחנו נותנים את המנחה לישויות הקדושות, ומתפללים שהמיינד שלנו יישאר פתוח, ומתפללים למען אחרים לפני הלימוד ולפני מתן לימוד, ומגדיל את היכולת הרוחנית שלנו.
Then the next one is that the student should be hardworking. And they should have great respect for the teacher. You can see that would be important, because if you respect the teacher, then you respect their words, and then it sinks into your heart and it becomes more powerful for you.
אתם יכולים לראות למה זה חשוב, כי אם אתם מכבדים את המורה, גם תכבדו את המילים שלהם, ואז אתם נותנים להם לשקוע יותר עמוק אל לבכם.
And then the last one is that they should listen to the teachings with an attentive mind.
והתכונה החמישית של תלמיד, שצריכים להקשיב ללימוד עם תודעה פתוחה ותשומת לב.
I think that sometimes that's hard if you've been listening to teachings for 3 days and you're tired. Sometimes I fall asleep in teaching. It's better not to do that.
כמובן עדיף שלא לעשות זאת, אך לפעמים זה קשה.
So that's one list of qualities of a student. Then there's another list that's a little bit shorter that was written by Arya Deva. But it's almost the same. The first one is that you're free of preconceptions. So you have open mind. Then he said you should be intelligent in a spiritual sense.
ושתהיה לך אינטליגנציה במובן הרוחני.
Then the third one is high spiritual aspirations and willing to work hard.
השלישית זה אספירציה רוחנית, שאיפה רוחנית גבוהה ונכונות לעבוד קשה.
So then you need to look into your own mind and your own heart and see if you have these qualities.
ואז כל אחד צריך להסתכל לליבו ולבדוק אם יש לנו את האיכויות האלה.
And then if not, work to try to get them. The thing is, though, that the Lamrim itself, if you study the Lamrim and if you apply what you're learning, then that works to create those qualities in you as a student.
אבל מה שמעניין זה כשלומדים את הלמרים, מתרגלים כדי ליישם אותו, זה לכשעצמו כבר מפתח בנו את התכונות האלה.
So like, for instance, high spiritual aspirations, once you understand what the goal is and you understand that it's possible, then it becomes a lot easier, of course, to feel that it's possible for you.
אז למשל, העניין הזה של שאיפות רוחניות נעלות, ברגע שלומדים מהי המטרה שעומדת לפנינו ומבינים למה היא אפשרית, אז זה באופן אוטומטי מפתח בנו את ההרגשה שזה אפשרי בשבילנו.
And once you realize that it's possible for you, then you'll be willing to work hard.
ברגע שאתם מבינים שזה אפשרי עבורכם להשיג את המטרה, אתם מוכנים לעבוד.
So then, once you've become a good student and you have a good teacher, then you have to start thinking about, okay, now what do I do?
אז נאמר שעכשיו הפכתם לתלמיד מצוין וגם מצאתם מורה מצוין, אז המחשבה הבאה היא מה נעשה עכשיו.
So they talk about serving the Lama.
אז כאן הנושא הוא שירות המורה.
There's different ways to do that.
ויש דרכים שונות לעשות את זה.
The really basic way to serve your Lama is mentally.
והדרך הבסיסית ביותר לשרת את הלמה היא באופן מנטלי.
So there's 2 aspects of serving your Lama mentally.
יש 2 אספקטים לשרת את הלמה באופן מנטלי.
The first is to cultivate faith in them.
האספקט הראשון הוא לטפח אמון בלמה או אמונה בלמה.
And then the next one is to remember their kindness. And because you're remembering their kindness, then you generate respect for them.
והאספקט השני זה לזכור את חסדם, את החסד שהם גומלים ממכם, ובגלל שאתם זוכרים את חסדם, אז אתם מפתחים את הכבוד כלפיהם.
So he talks about these 2 topics, how you need to think about them. When you're studying something in the Tibetan tradition, first you hear it, and then you think about it, And once you come to some kind of a conclusion in your thoughts, then you meditate on it.
אז הוא מדבר על שני הנושאים האלו, כיצד לחשוב עליהם וכיצד להתנהג עימם.
אז במסורת הטיבטית,
אתם קודם שומעים את הדברים, אחר כך מהרהרים בהם, ולאחר שהגעתם לאיזה מסקנה מכך, אז אתם מודדים עליה.
So first you have to cultivate faith.
אז הדבר הראשון זה לפתח אמון.
And they always have these lists in the Galupic, and the whole thing is outlined. So the first part of cultivating faith is to learn to regard your guru as an enlightened being.
אז במסורת הגלופה יש לכל דבר רשימות השונות. מה הראשון? זה לטפח אמון וללמוד לראות בדם הפשוט מוערת.
This is very difficult, actually, because it's not the way you perceive things. So you have to do it with logic. And first of all, you have to decide logically why it's important.
אז זה לא דבר שקל לעשות אותו, כיוון שזה לא האופן שבו אנחנו רואים את הדברים. ולכן אנחנו צריכים להשתמש בהיגיון כדי להגיע לשכנוע.
בתחילה יש להחליט באופן לוגי מדוע זה חשוב.
And Pabongka Rinpoche at this point he says that this is one of the most difficult things to realize in the Lamrim.
Pabongka Rinpoche אומר שבכל הלמרים זה אחד הדברים הכי קשים
לקלוט.
The other one is to see all living beings as your mother.
הדבר השני שהוא גם כן מאוד קשה לנמות זה להצליח להגיע לראייה של כל היצורים כאימא שלי.
So both of those are, they go against the way we see things.
מכיוון ששני הדברים הללו מנוגדים לאופן
שבו אנחנו תופסים את המציאות.
So you have to hear what the logic is, and then you have to think about it a lot, and then after a while it becomes obvious, but you have to really work at it.
צריך לשמוע קודם את הטיעון ההגיוני של שני הדברים האלה ולחשוב על זה הרבה הרבה וכעבור זמן זה נהיה לכם ברור כשמש אבל צריך לעבוד קשה לפני שזה נהיה ברור כשמש ואז הוא מצטט גאווה and סאפה
and he says may I hold as one of the most crucial of instructions to recall my kind guru's virtues and ignore his faults for he is the source of all spiritual attainments.
אז יש כאן ציטוט מתוך תפילה, הלוואי שאוכל להחזיק בליבי את ההנחיה הבאה כחשובה ביותר והיא לזכור כל הזמן את המעלות של המורה שלי ולהיות מסוגל להתעלם מהפגמים שבו מכיוון שהמורה הזה הוא המקור לכל הרצגים הרוחניים שלי.
So just one side note. When you read these scriptures, they always refer to the teacher or the guru as a he. And that was the old days because women weren't educated in those days. Even so, there were some women lamas. But now you can say he or she.
אז בימים ההם זה תמיד נכתב ללשון זכר, כי מורים היו בדרך כלל גברים, למרות שהיו גם נשים שהיו מורות. אבל היום כשאומרים הוא, צריך לשמוע הוא הוא.
And so you shouldn't eliminate yourself as a potential teacher if you don't happen to be male.
אז אם אתם לא גבר, זה לא פותר אתכם מלהיות בעתיד. למה?
Actually, it's important, I think, for students, when Geshe Michael has been teaching us, he always says, this is a teacher training course. This isn't a, this, you're not students, you're training to be teachers.
Geshe Michael תמיד אומר שאתם לא תלמידים, אתם בהכשרת מורים.
And if you see yourself that way, then you'll take on the teachings much more easily and you'll start to understand them better because you're thinking, how will I be able to teach this in the future?
וכשאתם באים מתוך ההתייחסות הזאת, אתם תקלטו את הלימוד הרבה יותר מהר ותבינו אותו
הרבה יותר טוב.
כשאתם מקשיבים מתוך השאלה, איך אני אלמד את זה לאחרים?
So if you want to, he says, attain the supreme attainment, then you have to have two things.
אז על מנת להשיג את התוצאה הנשגבה ביותר, נחוצים שני דברים.
He says, we have to have the faith that we regard our teacher as a Buddha, and we have to have instruction that's free from error.
אז אנחנו צריכים את האמונה לראות במורה שלנו בודה. אנחנו צריכים הנחיה שהיא לחלוטין לא שגויה.
And then he says, the most important is the faith.
והחשוב מבין אלה זה האמונה.
Because if you have faith, then even if the instruction is incorrect, you can still get benefit from it.
מכיוון שלאדם שיש לו אמונה, גם אם ההנחיה היא לא נכונה, עדיין הוא יפיק ממנה ברכה.
So then he has this example of this. Some guy went to a teacher and he said, "May I have instruction from you?" And the teacher, he said something that meant, go away, leave me alone.
אז הוא מספר פה סיפור על אדם שבא למורה וביקש, בבקשה תן לי הנחיה, איך לתרגל. והמורה אמר משהו שפירושו רוח ניתן.
But this person had very pure mind, and he didn't quite hear it maybe, and so he took it as a mantra. And so he was going around repeating it as a mantra, go away, go away.
אבל האדם הזה היה לו מיינד מאוד מאוד טהור, ואולי לא שמע יותר מה שהמורה אמר. בכל אופן הוא לקח את המילים של המורה כמנטרה, והלך ותרגל כל הזמן עוף מפורס מזה.
And he says, as a result, because he had such faith, and his heart was so pure, as a result, he got powers. He attained certain spiritual powers from that, including the ability to heal himself and other people from illness.
אז הוא אומר שכתוצאה מהאמונה החזקה שהייתה לו, בלי קשר לתוכן המילים, בכל זאת האיש הזה הצליח לפתח יכולות אל-חושיות, פיתח יכולת לרפא אנשים.
וגם את עצמו.
So that was completely because of faith.
Because there are some...
Then there's the other story about the dog's tooth. Have you heard that one? There was a young man who went from Tibet. They used to go from Tibet to India to study back when they were first bringing Buddhism into Tibet. So he went to India to study.
אז בראשית ימי הבודיזם בטיבט הם נהגו ללכת להודו ללמוד. ואדם צעיר הלך להודו ללמוד.
And his mother was really happy that he was going pilgrimage and study, and she said, bring back a relic of the Buddha for me. And then he forgot, of course. And then when he got home, she said, well, did you bring me something? And he said, oh no. So... he didn't have anything for her. So then he went again, and she said, now this time don't forget. And he came back, and he'd forgotten. And then he went again, and his mother, when he went the third time, she said, now, if you don't remember this time, I'm going to jump off a cliff.
הסיפור חזר על עצמו פעם שלישית, אמרה אם עכשיו תשכח אז אני הולכת לקפוץ מהסוף.
Because she was really serious, you know, she wanted something to allow her to become enlightened, and she was getting older.
היא הייתה מאוד רצינית, היא רצתה
משהו שיעזור לה
להגיע להערה, והיא כבר הלכה והסתכנה.
So he's coming back, and of course he forgot, and as he's coming close to the house he remembered all of a sudden, and so he saw a dead dog by the side of the road, and he pulled a tooth out of its mouth. And then he brought it back. He wrapped it in a piece of silk, and he gave it to his mother, and he said, look, I have a tooth from the Buddha.
ואז הוא עטף את זה יפה ומשי והביא את זה לאמא שלו ואמר, אמא שם של הבודה.
And she started, she put it on her altar and she put out offering bowls in front of it and she lit incense and she sat down and meditated every day in front of it.
והיא שמה את זה על שולחן המנחה שלה והגישה מנחה שם עתה להיות מנחה כל יום והתפללה כל יום.
לפני זה.
And then she was able to get a lot of spiritual realizations as a result of her worshiping this tooth. I want to say it's really no different from a real Buddha's tooth. With something like that, it's really your own faith that you put the meaning on the object with your own faith.
כיוון שהמשמעות של הרבה יתבעת דרך האמונה שלכם.
So then when you're talking about having a teacher, then much of it is coming, well, really everything is coming from you. So once you've determined that they have these qualities, that they understand what they're going to teach you, that they have the lineage, then you need to start seeing them as a holy being. And you should work with your mind until you can see them as an enlightened being.
אז ברגע שאתם עושים מישהו עם האיכויות הדרושות ושיש להם הבנה של הדברים ושיש להם שושלת תאורה, אז אתם צריכים להתחיל להתייחס אליהם
כאל ישות קדושה
ולעבוד עם התודעה שלכם עד שתצליחו לראות בהם ישות מוארת.
When Lord Atisha went to Tibet, the people started studying and they could understand the teachings, but nobody was getting any realization. And so somebody asked Atisha, how come none of these Tibetans are getting realizations? And he said, it's because they don't have the proper view of their Lama.
כשלורד אטישה הביא את לימודי הבודהיזם לטיבט, ואנשים התחילו ללמוד הרבה ולתרגל הרבה, אבל
אף אחד לא השיג תובנות.
כעבור זמן, מישהו בא ושאל, איך זה שכל האנשים האלה לומדים כל כך הרבה וכך הלאה, ואף אחד לא משיג שום תובנות? ואמר לורד אטישה, זה מכיוון שהם לא רואים את המורה בצורה טובה, כישות מורה.
So it's not something that is obvious. When you're looking at a teacher, it's not obvious to you that they're enlightened. And from their side, the way they see themselves, maybe enlightened, maybe not enlightened, you can't really tell. In order to benefit yourself, then you have to, in your own mind, create the thought that they're enlightened.
זה לא משהו שקופץ לעין, זה לא מיד ברור לך שהם מוארים. מצידם הם,
והאופן שבו המורים רואים את עצמם,
אולי מוארים, אולי לא, אינכם יכולים ממש לדעת. כדי להפיק ברכה מן היחסים עם המורה, עליכם ליצור את המחשבה בלבכם שהם מוארים.
And he said, even with Lord Buddha, now we would say that if anybody is obviously an enlightened being, you know, he had all these things, the bump on the head and the long ears and the halo that was 6 feet out all around his body. So you'd think that it would be pretty obvious that he was special. But even his own attendants didn't seem to think so.
אומרים שלבודה יש סימני היכר מיוחדים, יש לו את הבליטה על הראש ואוזניים ארוכות ויש לו מילה
של 2 מטר סביב גופו
וכך הלאה. אז היינו חושבים שמי שיש לו כבר את כל הסימנים של הבודה,
אז ברור
שאנשים יבחינו שזה בודה.
אבל
אפילו בתקופה של הבודה עצמו, הבודה ההיסטורי, האנשים ששרתו את הבודה, המשרתים האישיים שלו, לאו דווקא הבחינו בזה שוב.
So there was one of his attendants who had been with him for 12 years, all the time. And somebody asked him, what do you think of Lord Buddha? I think he was actually a Jain, but he was following Lord Buddha. And somebody asked him, what do you think of him? And he said, he's nothing special really. Mm-hmm. Except, well, there's this halo, but other than that, nothing mm-hmm. special.
אז הסיפור הולך על אדם שבא ולמד עם הבודה, שלא היה בודיסט אפילו, היה ג'איני, שזה לימוד קרוב, אבל הוא לא בודיסטי. אבל האיש הזה בא ללמוד עם הבודה, ו-12 שנה בשרת את הבודה, ושאלו אותו על הבודה, ואני לא ראיתי בו שום דבר מיוחד, יש לו איזה הילה מסביב, אבל חוץ מזה שום דבר מיוחד.
So, no matter how you see your lama, naturally, then you need to work with your mind to start seeing them as enlightened.
אז לא משנה איך אתם רואים את המורה בתחילת הדרך, אתם צריכים לעבוד עם התודעה שלכם כדי להגיע לזה שאתם רואים בהם ישות מורה.
So one way to do that is to, in your mind, lots of times we have the habit of noticing negative things about people. You need to overcome that tendency. Actually, not even just with your lama, but here we're talking about lamas.
אופן אחד שבו אנשים עושים זאת הרבה פעמים,
יש לנו נטייה למצוא פגמים באנשים בכלל, ובפרט אנחנו מדברים כעת על לאמות.
צריך ללמוד להתגבר על הנטייה הזו.
But when you find yourself starting to see negativities in your lama, then you have to stop your mind and use logic and start thinking about their good qualities instead. The more you focus on their good qualities, the more easy it will be to see them as an enlightened being.
אז כשמגיע ללמה ואתם מתחילים לראות פגמים, אז ההצעה שנותן פגום קרן בושה הוא לעצור את עצמכם ולא להרשות למיינד הולכת לשם, ולהתמקד במעלות שאתם רואים בהם.
ככל שתוכלו לעשות זאת יותר, כך יקל עליכם לראות אותם כישויות מוארות.
So he's quoting from the Vajrapani Empowerment Tantra.
אז פה יש ציטטה מתוך הטנטרה של העצמה של וג'רפני.
He says, perceiving virtues brings attainment.
אם אנחנו תופסים מעלות אצל הלמה, אנחנו מגיעים להישגים.
And perceiving faults presents attainment.
ואם אנחנו רואים פגמים בלמה, זה מונע הישגים רוחניים.
So, what often happens with people is that when they first meet their lama, then they see all these good qualities, and they're overpowered by the good qualities. And a lot of karma ripens at one time. And so you're kind of riding on this wave of good karma from the past.
אז הרבה פעמים קורה כשאנשים פוגשים את מורי על הראשונה, הם מאוד מתרשמים מהם, ויש מין היי כזה, והם רוכבים על ההיי הזה, ומה שקורה זה שיש הרבה קרמה מאוד טובה מן העבר שפתאום מפשילה בבת אחת.
And it's true in any relationship, really.
ולמעשה זה נכון בכל מערכת יחסים.
And then after a while, you start to see faults.
וכעבור זמן מתחילים לראות פגמים.
And at that point, you notice that you're seeing faults in them, then you need to do something with your mind.
וברגע שאתם שמים לב, שאתם מתחילים להבחין בפגמים במורה, אז אתם צריכים לעשות משהו עם התודעה שלכם.
Because if you continue to see faults and if you continue to entertain that, then you're creating karmic tendency to continue to see faults.
מכיוון שאם אתם מתחילים לראות פגמים ואתם מרשים לעצמכם ללכת לשם ולהתמקד בזה, אתם מגבירים את הנטייה להמשיך ולראות פגמים.
And then after a while, you see nothing but faults.
עובר זמן, ואז זה כל מה שאתם תראו, זה רק פגמים.
But if at the moment when you start to see faults, then you think about good qualities.
אבל אם ברגע שאתם מתחילים לראות פגמים, אתם מכוונים את התודעה שלכם אל היתרונות והסגולות הטובות של המורה.
It might even be a good idea when you first meet them to write down what the good qualities are, so that later when you start to see faults, you can read your old list.
כשאתם לראשונה פוגשים את המורה ואתם מתפעמים מהמורה, תעשו מהר רשימה של כל הדברים הנפלאים שאתם רואים, כי אחר כך שתתחילו לראות פגמים, תוכלו לקרוא את הרשימה שלך.
I've actually done that and it helps.
אני עשיתי את זה בזאת.
I had a few on hold. And then if I got upset, then I would just think of that one thing that I'd saved from before.
שמרתי לי כמה תכונות כאלה טובות, וכשהייתי מתעצבנת על משהו שראיתי, אז מיד הייתי שולפת אחד מהרשימה שלי ומתמקדת בזה.
The thing is that a lama is such a powerful karmic object that thinking about a fault is very strong karma. Thinking about a positive quality is also strong karma. The karma will shift very quickly and very obviously if you shift your thoughts like that.
אז הלמה הוא אובייקט קרמי כל כך חזק שהתנגדות בטוב או התנגדות ברע, שניהם קרמות מאוד חזקות לטוב ולרע. ולכן אם אנחנו מסיטים את המיינד אל התכונות הטובות שטובים קרמת פירת קודם,
הקרמה תשתנה מהר מאוד ובאופן מאוד ברור.
Another thing to do, if you start to see faults in your lama, is think about the lama has the job of making you see your own mind. And they do it in different ways, sometimes wrathful or sometimes very powerful ways. You can't always judge when you see a lama doing something, what their motivation is, what they're really doing. If you assume that what they're doing is to help you, then you have to have some faith and leave an opening for the possibility that what they're doing is a way of helping you, no matter what it is.
אז צריך לזכור שאחד התפקידים של למה בחיים שלנו זה להראות לנו את המים שלנו. והם עושים את זה בצורות שונות, הם יכולים לעשות את זה בצורה רכה, הם יכולים לעשות את זה בצורה עזה, לפעמים בצורה מאיימת. צריך לזכור שאנחנו לא בהכרח יודעים מה המניע שלהם מאחורי ההתנהגות שלהם ולמה הם מתנהגים כשהם מתנהגים. ואם יש לנו אמון בלמה, אז אנחנו תמיד מניחים שכל מה שהם עושים בא לעזור לנו.
Lots of times they'll do things that don't seem to make sense, or they seem to be out of character, or you just can't figure out why they're doing something. And at that point you need to keep your mind, keep thinking that they're doing this to help me. And maybe sooner or maybe later you'll come to understand that what they were doing was something to help you. Even at the time it might not seem like that.
אז הרבה פעמים למה יכול לעשות דברים שהם לא הגיוניים, לא נראים, לא ברור למה הם עושים אותם, יכולים להיראות מוזרים, או לא מתאימים להם בכלל, לא מתאים להם לעשות משהו כזה. אתם לא תמיד יודעים למה הם עושים מה שהם עושים, אתם תמיד צריכים לחשוב שיש סיבה למה הם עושים את מה שהם עושים.
שזה נועד לעזור לכם.
ואם אתם נשארים ושומרים על הקו, על האמון הזה, יבוא יום אחד שתבינו בדיוק למה הם עשו את מה שהם עשו ולאן זה הולך.
שמה שהם עשו אכן היה מכוון לעזור לכם, גם אם בשעתו זה לא נראה כך.
And then another thing he said was that because of the way we perceive things now, we're beginning practitioners. If we look at our Lama, we see a human being. But when we have more realizations, we'll look at our Lama and we'll see a realized being or a Buddha.
אז צריך לזכור שאנחנו עדיין מתרגלים בתחילת דרכנו, והמים שלנו לא מספיק טהור.
וכשאנחנו מסתכלים על הלמה, אנחנו רואים אדם רגיל.
וכשהמים בעקבות התרגול ילך ויתהר, אנחנו נראה את הלמה באור שונה ממה שאנחנו רואים אותם כיום, כי המים שלנו ישתנו, ואז אנחנו באמת נראה את המבודה.
So, he gives different proofs or ways to see that your Lama is enlightened.
עכשיו הוא נותן מספר ראיות והוכחות כדי לעזור לנו לראות שהלמה שלנו ישות מאוד.
And since we can't use our experience because we're trying to change our perception, so he says you can use logic or you can use scriptural proof.
אז אנחנו עדיין לא יכולים להשתמש בניסיון הישיר שלנו, מכיוון שאנחנו עובדים על שינוי התפיסות שלנו. אז לכן הדרך שעלינו להשתמש זה בהוכחה לוגית, או בסמכות של הכתובים.
So, he starts out with scriptural proof.
ואז הוא מתחיל מההוכחות שבאות על סמך הכתובים.
He says that Vajradhara says that our Lama is the Buddha.
אז הוא אומר, קודם כל, Vajradhara, שזה הצורה של הבודה שמופיע בטנטרה, הוא אומר שהלמה שלנו הוא בודה.
And that there's a tantra he quotes. It's the tantra of two investigations. He says, during the time of the final era, I shall take a teacher's physical form.
I was throwing in a comment about what's the final era.
Oh, yeah, yeah. That's right now, they say. They always say, you know,
right,
they say, they always talk about times of degeneration and it's always referring to now, no matter when it is, you know. Yeah.
כן, כן, הם תמיד אומרים שהזמנים המנוונים זה עכשיו, לא משנה מתי הלימוד ניתן.
Then he says, same thing almost. In future times that are degenerate, I shall appear as immature beings and in numerous expedient forms. In future times that are degenerate.
ואז הוא אומר,
ובזמנים שיבואו שהם מנוונים, אני אופיע בהרבה צורות
שהן מועילות
של יצורים שהם לא טהורים.
So what it means is that at the time of Lord Buddha, people had the karma to see him in his pure form. But obviously, since we didn't live there, that we don't have that karma. So what he said was that in the future, that he would take on the form of different beings, beings that don't appear to be Buddhas, but beings that don't appear to be enlightened.
אנשים שחיו בתקופת הבודה, היה להם את הקרמה לראות אותו בצורה התאורה שלו. לנו אין את הקרמה, הנה עובדה, אנחנו לא חיים בתקופה שיש בודה שמופיע בצורה הברורה שלו בעולם. אז בתקופה שלנו הוא מופיע בכל מיני צורות שלא נראות באופן מיידי כבודה.
כישות מוארת.
I was going to say more about the numerous expedient forms, because the enlightened beings can appear to us not even just in the form of a human, but in the form of an animal, or in the form of a wave, or a tree, or anything.
והכוונה לצורות שונות היכולות להועיל לנו.
וישויות המאורות יכולות להופיע לאו דווקא בדמות בן אדם, יכולות להופיע בדמות בעל חיים, או גלי הים, וכל צורה שלו.
Anything that has the possibility of turning your mind in the direction of Dharma, you could see as being a Buddha. The Buddhas will take on that form in order to show you something. So for instance, maybe you are standing by the water and looking at a cloud, and the cloud looks like something to you, and it reminds you that you need to practice, something like that. Or it could be somebody might show some compassion to you, or you might see some children playing, or something like that. It opens your heart in a way, and those are all ways that the Buddhas can appear to us.
כל דבר שמפנה אותנו ומקרב אותנו לדרמה,
ניתן לראות כישות מוארת. הבודות יכולים ללבוש צורה כזו כדי להראות לנו משהו. למשל,
זה יכול להיות צורה של ענן שאנחנו רואים שמעוררת בנו אסוציאציה.
או מזכירה לנו לתרגל. או שרואים מישהו מפגין חמלה.
או רואים ילדים משחקים. כל דבר שפותח את ליבנו.
כל אלו צורות שבהן הבודה יכול להופיע בפנינו.
Or even in the form of a cell phone.
אפילו טלפון.
Like suppose you're about to say something to somebody. Something really mean, or you know, and then the cell phone goes off. It could be the Lord Buddha in the form of a cell phone. It works that way. He works that way.
אז יכול להיות שאתם עומדים להגיד משהו נבזי למישהו, ופתאום הטלפון מצלצל, אז אל תניחו שזה לא הבודה, הוא עובד בצורות כאלה.
And he says that you shouldn't eliminate any of your lamas as a form of Lord Buddha.
ואל תבטלו אף אחד מהמורים שלכם כמשהו
שאיננו
מופע של הבודה.
Because you start saying, this one can't be enlightened. Maybe these others are enlightened, but not this one.
אנחנו מתחילים להגיד, זה מואר וזה לא מואר.
אולי אלה מוארים, אבל
לא יכול להיות שהם מוארים.
Then he says, if you start doing that, then eventually you'll eliminate all your teachers.
אם אתם תתחילו ככה, בסופו של דבר תעלימו את כל המורים שלכם.
And then you won't see any of them as enlightened.
אז לא תראו אף אחד מהם כמוה.
Even if they are enlightened, they won't be able to help you.
ואז אפילו אם הם כן מוארים, הם לא יכולו לעזור לכם.
Then the next thing he says is that the guru is the agent for all the Buddha's actions.
והדבר הבא שהוא אומר זה שהגור הוא השליח של כל הפעולות של הבודה.
He says that it's like when the moon reflects in various bodies of water.
זה כמו כשהירח משתקף בגופים שונים של מים.
That the minds of the Buddhas are all alike in one essence.
אז בדיוק ככה כל התודעות של כל הבודות דומות במובן הזה.
And they can appear in different forms to suit the merit of the disciple.
הן מופיעות בצורות שונות כפי שמתאים תלמידים שונים.
So as the disciple you have to say, I don't know what kind of merit I have, but this is how the teacher is appearing to me.
תלמיד, אנחנו צריכים להגיד, אני לא יודעת מה החסד שצברתי, אבל זה איך שהבודה מופיע בפני.
And then work with what you have.
ואתם עובדים עם מה שמופיע.
And then he says, I think it's from one of the sutras. He says, you act on behalf of sentient beings using the guise of chakra or Brahma, and at times using even the evil one's guise, thus the common world cannot comprehend.
ואז הוא אומר, וכנראה שזה בא מאחת הסוטרות,
ולפעמים הבודות מופיעים בדמות של אלים, משקה וברמה זה שמות של אלים, לפעמים הם אפילו מופיעים בדמות שדים ומבטים. והאנשים הרגילים לאו דווקא מבינים מה קורה.
So then you have to see how your teacher is appearing to you and think, I don't have the karma to see my teacher in a higher form, and so they're appearing to me this way, and if they're appearing as anything lower, then I wouldn't trust them, and so this is exactly how they have to appear to you.
ואילו הופיעו בצורה נחותה יותר, הרי שלא הייתי נותנת בהם אמון. ולכן,
זה בדיוק הרמה
שבה הם חייבים להופיע בפניי.
So the bottom line is that if you understand the nature of a Buddha or an enlightened being, their nature is that they love you and they're always trying to help you.
השורה התחתונה זה להבין את הטבע האולטימטיבי של הבודה
או של ישות מוארת,
שהוא אהבה בלתי מוגבלת אלינו ורצון בלתי פוסק לעזור לנו.
That's sort of the definition of an enlightened being.
זאת בעצם ההגדרה של ישות מוארת.
So if you understand that there are enlightened beings and that they do want to help you,
אז אם אתם מבינים שיש ישויות מוארות ושהן רוצות לעזור לכם,
the only way they can help you is by teaching you.
הדרך היחידה לעזור לכם זה על ידי שמלמדים אתכם.
And they have the ability to appear in any form that will help you.
ויש להם היכולת להופיע בכל צורה שתעזור לכם.
So then you have to think, this is how the Buddha is appearing to me in order to help me.
ואז המחשבה שצריכה לבוא זה, זה איך שהבודה מופיע לפניי כדי לעזור לי.
I think that's about it. That's sort of the bottom line, right? So I want to thank you all for coming, and I know it's been a lot of teachings and probably you're all really tired, and it's really nice that you've been able to stick with it and keep coming.
And we want to express our gratitude and thank you so much for giving us this precious opportunity and sharing this with us and giving from yourself. And I know you didn't sleep all night and you still came and thought. So thank you so much.
Oh,
thank you so much.
Thanks for organizing it.
There's going to be a dedication. Mm-hmm. His journey to Tibet and then his name. Deva Adi Deva Glam Pranam Yishetodoshi Pranam Yishetodoshi Tampakuni Tokasho
Thank you.